כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros kosha shuoi Olovozo vadati behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום רביעי כ"ד בתשרי תשע"ו, מסכת נזיר, דף מ"ו. אתם מאזינים מרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם מדי בוקר בסיעת הדשמי הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה בשנת ג' אלפים תף י' ד' לבריאת העולם התפללו חכמי ישראל שימסר בידם יצר הרע של עבודה זרה ונמסר בידם. המעשה המופלא הזה מובא בגמרא במסכת יומא דף סמכתת עמוד ב'. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם הערה על אשר למדנו אתמול בדף מ"ה ממסכת נזיר. והדברים מובאים בספר מאורות הדף היומי. אתמול למדנו אודות מיקום הנזיר כשמסיים את נזירותו היכן הוא מגלח את שערותיו. המדרש, מדרש תנחומה על פרשת קדושים, מבאר את הפסוק ונטעתם כל עץ מאכל והרלתם אורלתו את פריו. אומר המדרש שהמילים שלוש שנים יהיה לכם הרעילים נסובות אודות שלוש שנותיו הראשונות של התינוק בהן אינו מסוגל לדבר כהוגן. המילים ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם מלמדות, שעל אביו להקדישו לתורה וללמדו תורה. בשוט ערוגות הבוסם, הסיק מכך שמנהג החסידים ואנשי המעשה להשעות תגלחת בניהם הקטנים עד מלות להם שלוש שנים, הוא מנהג של תורה, שכן אז מתחילים ללמדם תורה. זהו גם המועד להתחיל במצוות חינוך של גידול הפאות ויתר המצוות, שאז הבנתו של הילד מתחילה להתפתח. השולחן גבוה בסימן תף קוף למד א' מעיד, שראה בירושלים עיר הקודש מעשה רב שהיו רוחים את תגלחתו הראשונה של הקטן בבית הכנסת ברוב עם, בימי חול המועד סוכות בתופים ובמחולות. אז די חמד, במערכת בית הכנסת, מביא את המנהג הנזכר, ושואל עליו מדברי הגמרא שלנו במבואר שלא היו מגלחים את הנזיר מול פתח אוהל מועד ממש, משום שהדבר נחשב כביזיון בית המקדש, כך גם נפסק להלכה ברמב״ם בהלכות נזירות פרק ח' הלכה ג'. אם כן, אף בבית הכנסת הנחשב כבית המקדש מעט, יש לכאורה להימנע מלהסתפר, וכיצד איפה נהגו לגלח את הקטן בבית הכנסת. מוסיף אז דחמת ושואל על המנהג הזה, שהרי בשעה שמגלחים את הקטן מגלים את ראשו, דבר האסור בבית הכנסת. תרץ אז דחמת, שיש לומר בדוחק, שכיוון שבתגלחת הקטן מצווה היא, מקהילים בזה. ועל זה יקשו, הרי גילוח נזיר זה מצווה מדאורייתא, ואף על פי כן אסרו על הנזיר להתגלח מול פתח העזרה משום ביזיון, הרי לנו שהסברה של דבר מצווה לא מועילה לעניין ביזוי מקום מקודש. ובספר פירות תאנה הביא תירוץ המוזכר באחרונים שעל פי המבואר בגמרא אצלנו, אמנם לא גילחו את הנזיר בעזרה אלא בלשכת הנזירים שבעזרת נשים. אם כן, אחר שרואים אנו שאף בער הבית שקדושתו חמורה מקדושת בית הכנסת, כפי שאומרת המשנה במסכת ברכות דף נ"ד עמוד א', נאמר שם לא ייכנס לער הבית במקלו ובמנהלו, ומבואר בגמרא שאסור לעשות כן מדאורייתא, ובכל זאת הותרה תספורת לצורך מצווה, ודאי שבבית הכנסת עליו אומרים חז"ל במסכת ברכות דף ס"ב עמוד ב', שמותר להיכנס אליו במנעל, על אחת כמה וכמה שמותר להסתפר בו לצורך מצווה. מעניין לציין שבנו של רבי חיים פלאג'י כותב על דברי אביו, האומר שאסור להסתפר בבית הכנסת, שכתב השולחן גבוה שמותר לספר קטן בבית הכנסת כיוון שזה צורך מצווה. על פי זה הוא מתיר לתלמידי חכמים שעיקר קביעותם בבית הכנסת, להסתפר שם כדי שלא יבטלו מתורתם, ואין זה נחשב לביזיון בית הכנסת, שהרי רואים אנו שתספורת קטן הותרה בבית הכנסת. כעת מוריי ורבותיי, בשמחה ובטוב לבב, עושים אנו את דרכנו אל בית המדרש. נושאים את תפילת בית המדרש על מנת לעסוק בדברי תלמוד תורתך באהבה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי יום הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף מ"ה. אנחנו מתחילים את השינון והחזרה מדף מ"ד מן המשנה, שאמרה כך, נזיר שנטמא כיצד מגלח מזין עליו בשלישי ובשביעי ומגלח שיער ראשו בשביעי וכן טובל בשביעי ומביא קורבנותיו ביום השמיני. ואם גילח ביום השמיני מביא קורבנותיו בו ביום, דברי רבי עקיבא, שאל אותו רבי טרפון, מדוע שונה הדין הזה ממצורה ששמעתי ממך, שאם גילח ביום השמיני מביא את קורבנותיו רק ביום התשיעי? השיב לו רבי עקיבא שנזיר נתאר בימים שלישי ושביעי שאיזו עליו, ומצורה נתאר בתגלחת וצריך לטבול פעם אחרת אחר גילוח, וכל שלא גילח וטבל עד היום השמיני, הרי הוא טבול יום שפסול להביא קורבנות, ולכן הוא מביא דווקא ביום התשיעי. הסתפקו בני הישיבה בגמרא אם קיבל רבי יוחנן את דבריו ותשובתו של רבי עקיבא שנזיר שגילח בשמיני מביא קורבנות באותו יום או לא. פשטה הגמרא ממה ששנינו שאמר הלל, גילח נזיר בשמיני מביא קורבנותיו בתשיעי. הנה מוכח שלא קיבל רבי טרפון, וסבר הלל כרבי טרפון. דוחה זאת רבה ואומר שמדובר שלא טבל בשביעי אלא בשמיני, הוא עדיין טבול יום ואינו יכול להביא קורבנותיו עד היום התשיעי. אמר אביי, מציתי לחבריו של רבי נתן בר אושעיה שדרשו את הברייתא הבאה, נאמר בפסוק לגבי זב, ובא לפני השם אל פתח אוהל מועד והיינו לשער ניקנור. אם אתה יכול לבוא לפני השם עם טבל ועשה ערף שמש ופירשו הטעם, כיוון שטבול יום דזב נחשב כמו זב. דחה אביי ואמר, כך אמרתי להם, לשיטתכם שצריך טבילה וערף שמש משום שנאמר וספר לו ואחר כך נאמר ביום השמיני ובא לפני השם, הרי מנזיר יש להוכיח שאין לדקדק בסדר הפסוקים, שבנזיר תמה גם כן נאמר וגילח ראשו ביום תארתו ביום השביעי יגלחנו ביום השמיני יביא שתי תורים, ופשוט הדבר שאינו צריך קודם לטבול ולעשות תערף שמש, כיוון שנזיר מביא קורבנותיו לשערי ניקנור שהם במחנה לוויה, ותממת מותר להיכנס למחנה לוויה, כמו שלמדנו בברייתא, תממת מותר להיכנס במחנה לוויה ואפילו מת עצמו מותר, דכתיב ייקח משה את עצמות יוסף אימו, והיינו אימו במחיצתו במחנה לוויה, וכשם שבנזיר אין לדקדק בסדר הפסוק, הוא הדין בזב אין לדקדק בסדר הפסוק, וטבול יום של זב אינו נחשב כזב גמור ומותר להיכנס גם קודם שנתאר. לאביי, הטעם שיצריך תנא ערף שמש משום שהוא מחוסר קורבנות ומחוסר כפרה אינו נכנס למחנה לוויה, דכתיב אל פתח אוהל מועד, שקרא כתוב למחנה לוויה אוהל מועד, לומר שדינו כאוהל מועד, שכשם שאסור לו להיכנס לאוהל מועד שהנאמר בברייתא, כי מי נדע לו זורק עליו תמה יהיה עוד תומתו בו, תמה יהיה לרבות טבול יום שאינו נכנס למחנה שכינה, והמילים עוד תומתו בו זה בא ללמד לרבות מחוסר כפרה שאינו נכנס למחנה שכינה, כמו כן אסור לו להיכנס למחנה לוויה. והבאי חולק בשניים, א' שסובר שטבול יום של זב אינו כזב, ב' שהם לא פירשו מאיכן לומד התנא שאסור לו להיכנס למחנה לוויה, ואילו הבאי מפרש. לאחר מכן למדנו במשנה בדף ממהי עמוד א', נזיר כשנתאר כיצד היה מגלח, היה מביא ג' בהמות חטאת עולה ושלמים ושוחט תחילה את השלמים, ולאחר ששחט מגלח, דברי רבי יהודה, לרבי אלעזר היה שוחט את החטאת קודם, משום שהחטאת קודמת בכל מקום לעולה ולשלמים ואחר כך מגלח, ואם גילח אחר ששחט אחת משלושת הקורבנות יצא. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם הביא שלושתן ולא פירש, אז כבשה הראויה לחטאת תקרב חטאת, כבש הראוי לעולה יקרב עולה, ואיל הראוי לשלמים יקרב שלמים. אמרה הגמרא, תנו רבנן שנינו בברייתא על הפסוק וגילח הנזיר פתח אוהל מועד, כוונת הכתוב שיגלח על קורבן שנאמר בו אוהל מועד, היינו קורבן שלמים שנאמר בהם ושחטו פתח אוהל מועד, כרב יהודה שאמר שמגלח על קורבן השלמים, ולא אומרים שכוונת הכתוב כפשוטו שיגלח פתח אוהל מועד. מדוע? א', משום שהוא דרך ביזיון לגלח שיער בפתח אוהל מועד, ב', לומד רבי יושיע קל וחומר, נאמר לו תעלי במעלות על מזבחי, שאפילו בשעת עבודה הקפיד התורה על ביזיון העצים והאבנים, קל וחומר שלא בשעת עבודה שלא ינהג מנהג ביזיון. רבי יצחק ללישנה כמה לומדים ממה שנאמר ולקח את שיער ראש נזרו ונתן על האש של השלמים, משמע שמחוסר לקיחת שיער ונתינה על האש בלבד, והרי שלמים נאכלים בכל העיר, ואם כן דוד השלמים בירושלים, ואם יגלח באוהל מועד מחוסר נעמי אבא, ללישנה בתר על כוחך כוונת הכתוב שיגלח לאחר השלמים, שהרי אין לומר שכוונת הכתוב שיגלח פתח אוהל מועד להכתיב ולקח את שיער ראש נזרו שבמקום שהיה מבשל שם היה מגלח. אבא חנן משום רבי אליעזר חולק ודורש ממה שנאמר פתח אוהל מועד שלא מגלח עד שיהיה פתח העזרה פתוח, ולא כנגד הפתח ממש שזה ביזיון, דהיינו צריך להמתין בבוקר עד שיפתחו שערי העזרה, כי לפני זה זה פסול. דרש רבי שמעון שזורי מה שנאמר בפסוק וגילח הנזיר פתח אוהל מועד ולא נזירה, שאם הנזירה תגלח באוהל מועד שמה יתגרו בפרחי כהונה, אלא היא מגלחת במדינה במקום צנוע. אמרו לו בסוטה נאמר והעמידה לפני השם ולא חוששים שיתגרו בפרחי כהונה, ואז הוא ענה להם שונה סוטה שעומדת בניבול ואינה כוחלת ופוקסת, מה שאין כנזירה מותר לה לכחול ולפקוס. למדנו לאחר מכן במשנה, היה הנזיר נוטל שיער ראש נזרו ומשליחו תחת הדוד שמתבשלים בו השלמים, ואם גילח במדינה לא היה משלח תחת הדוד, וכן בתגלחת של תומה לא היה משליח תחת הדוד, ורבי מאיר הכל משלחים תחת הדוד, נזיר טהור במקדש ובמדינה, ונזיר טמא במקדש, חוץ מנזיר טמא שבמדינה, מפני ששערו נקבר. אמרה הגמרא שנינו במשנה שנוטל שיער ראשו, תנו רבנן היה נוטל את הרוטב ונותן על שיער ראשו, ואחר כך משלח תחת הדוד של השלמים כדעת רבי יהודה, ואם שילח תחת הדוד של חטאת והאשם יצא, ופירש רבה שמה שנקט אשם, היינו בנזיר טמא שמביא גם קורבן אשם. הטעם שנותן רוטב בשיער, מפרש רבה נאמר בפסוק אשר תחת זבח השלמים, משמע שהזבח יהיה מתחת הדוד, והיות ובשר הזבח אסור לשרוף, שאסור להפסיד קודשים בידיים, ודאי הכוונה לרוטב. הטעם שאם שילח תחת הדוד של חטאת יצא ידי חובה, פירש רבה דכתיב זבח, וזה מיותר, וזה בא לרבות את החטאת והאשם. אפשר ללמוד מהזבח הזה, מהמילה זבח, שני דברים. א', שנותן רוטב בשיער, ב', שאם נתן השיער תחת החטאת והעולה, יצא ידי חובה, משום שאם בא לרבות רק שנותן רוטב, למה לא נאמר במפורש מרוטב השלמים? מזה שכתוב זבח על כוכחה שבא לרבות חטאת ועולה. ואם בא לרבות רק חטאת ועולה, למה לא כתב שלמים וזבח? מזה שנקט זבח השלמים, סמך זבח למילה תחת, דורשים מכך, תחת השלמים יהיה מן הזבח, דהיינו הרוטב. לאחר מכן למדנו בברייתא, לרבי מאיר הכל היו משלחים תחת הדוד, חוץ מטמא שגילח במדינה מפני ששערו נקבר. לרבי יהודה נזיר טהור משלח בין במקדש ובין במדינה, וטמא אינו משלח כלל. לחכמים כולם אין משלחים חוץ מנזיר טהור במקדש מפני שגילח במקדש כמצוותו. זהו מוריי ורבותיי, השינון והחזרה שלנו על דף ממה, הדף אשר למדנו אתמול. כעת נשלים את פרק השינון והחזרה על ידי מתן שש תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה הייתה, מניין לומדים שמחוסר כיפורים אסור להיכנס במחנה שכינה ובמחנה לוויה? והתשובה היא שנאמר עוד תומתו בו. זה בא ללמד שמחוסר כיפורים אסור במחנה שכינה ונקרא מחנה לוויה או אל מועד להקישו, להשוותו למחנה שכינה. שאלה שנייה, מדוע אי אפשר לפרש את הפסוק וגילח הנזיר פתחו אל מועד כפשוטו? התשובה, לפי שביזיון הוא לבית המקדש. ולרבי יצחק, משום שכתוב ולקח ונתן, שאין השיער מחוסר אלא לקיחה ונתינה, ובהכרח שהתגלחת בסמוך למקום בישול השלמים. שאלה שלישית, מה באמת כוונת הפסוק הזה ללמדנו? התשובה, בברייתא לומדים שמגלחים על קורבן שלמים. אבא חנן למד מכך שכל זמן שאינו אל מועד פתוח אינו מגלח, ורבי שמעון שזורי באמת מבאר את הפסוק כפשוטו. שאלה רביעית, למי שמבאר את הפסוק כפשוטו, איכן מגלחים הנזיר והנזירה ומדוע? התשובה, הנזיר מגלח פתח אוהל מועד, והנזירה אינה מגלחת שם שמה התגרו בה פרחי כהונה. לתוספות היא מגלחת בצינה מחוץ לבית המקדש, ולשיטת הראש משמע שאינה מגלחת כלל. שאלה חמישית, מה נלמד ממה שכתוב תחת זבח השלמים? התשובה, מאיתור המילה זבח נלמד שנותן מרוטב השלמים על השיער. ומכך שלא כתוב מרוטב אל הזבח, לומדים לרבות שגם אם שרף תחת החטאת והאשם יצא ידי חובה. שאלה השישית והאחרונה על דף ממי, איזה נזיר אינו משלח שערו תחת הדוד? התשובה, לרבי מאיר נזיר טמא שגילח במדינה, ולרבי יהודה הטמא אף אם גילח במקדש, ולחכמים אף טהור שגילח במדינה לא. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על אשר למדנו אתמול, הלא הוא דף ממי ממסכת נזיר. וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, חבדלת בחודש, חודש תשרי של שנת תפשין עין וב, ודפינו היומי, שלשם לימודו, שהוא עיקר התכנסותנו היום, הוא דף ממוו ממסכת נזיר. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ממהי עמוד ב' מן המשנה, שמצויה חמש שורות לפני סוף הדף. מן המשנה הפותחת במילים היה מבשל את השלמים, או שולקן. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיה הגדולה כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. המשנה מבארת את אופן בישול שלמי הנזיר. אומרת המשנה, היה מבשל את השלמים או שולקן, מבשלם בישול רב, ואחר כך היה הכהן נוטל את הזרוע, חלקה העליון של הרגל הקרובה אל הראש, כאשר היא בשאלה, כאשר היא מבושלת מן העיל של השלמים. הזרוע היא החלק שמן הברך עד העצם המחברת את הרגל לגוף, ועצם זו בכלל הנתינה. אנחנו מדברים על הזרוע הימנית, שכן למדו ממה שנאמר לגבי מצוות נתינת חזה ושוק לכהן מכל קורבן שלמים בספר ויקרא פרק ז' פסוק למד ב', ואת שוק הימין תיתנו תרומה לכהן מזבחי שלמיכם. למדו חכמים מהמילה תרומה, שגם הזרוע בשאלה של שלמי הנזיר צריכה להיות מן הרגל הימנית, כאמור במסכת חולין דף קוף למד ד' עמוד ב'. ממשיכה המשנה ואומרת, וחלה מצה אחת מן הסל של המצות של הנזיר להביא, ורקיק מצה אחת. הנזיר בתארתו צריך להביא עם הקורבנות שישה עשרונים ושני שליש עשרון סולת, ומהם מופיע עשר חלות מצות, ו10 רקיקי מצות. אומרת המשנה, ונותן הכהן את כל אלו על כפי הנזיר, ומניפן תנופה ומוליך ומביא, מעלה ומוריד. שנאמר, ולקח הכהן את הזרוע בשאלה מן העיל, וחלת מצה אחת מן הסל ורקיק מצה אחד, ונתן על כפי הנזיר, והניף אותם הכהן תנופה לפני השם על חזה התנופה ועל שוק התרומה. מוליך הכוונה מושיטם למולו ומרחיקה מגופו, מביא מחזירם אל גופו, מעלה מקביעם כלפי מעלה, מוריד כלפי מטה. ומלבד זה היה צריך להניף גם את החזה ושוק ככל שלמים, אלא שלא שנתה המשנה הזאת, כיוון שאין דין זה מיוחד בקורבן הנזיר אלא בכל קורבנות השלמים. כך אומר המהירי. ואחר כך אומרת המשנה, נסתיימה הנזירות לגמרי והותר הנזיר לשתות יין ולהתאמה למיתים. רבי שמעון אומר, אין איסוריו נמשכים עד אחר כל המעשים שהוזכרו, אלא כיוון שנזרק עליו בשבילו על המזבח אחד מן הדמים, דם של אחד מן הקורבנות, החטאת או העולה או השלמים, נסתיימה הנזירות והותר הנזיר לשתות ביין ולהתאמה למיתים. וצריך לציין שדעת רבי יוחנן בתלמוד הירושלמי, שגם לדעת הנקמה, מיד אחר שנזרק עליו אחד מן הדמים של הקורבנות, שוב אינו אסור בשתיית יין מצד הלב של איסורי הנזיר, אלא איסור עשהו, שנאמר ואחר ישתה הנזיר יין שפירושו לאחר כל המעשים, כמבואר בגמרא. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף ממהי עמוד ב' וסופה בדף ממוו עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, נאמר בתורה בסוף סדר הקרבת קורבנות הנזיר בספר במדבר פרק ו' פסוק ח', ואחר ישתה הנזיר יין. מה שאמר הפסוק אחר פירושו אחר המעשים כולם. דהיינו הקרבת כל הקורבנות והתגלחת אלו הם דברי רבי אליעזר. רבי אליעזר הוא תנא קמא אצלנו במשנה. ולפי דבריו אסור לשתות יין עד שסיים את כל המעשים הללו. ומדברי הראשונים מבואר שהוא הדין לגבי תגלחת מצווה שלפי רבי אליעזר אסור לעשותה כל זמן שלא יקריב את כל קורבנותה ולא רק לגבי שתיית יין. והחכמים אומרים, המילה אחר פירושה אחר מעשה יחידי, ולפי דבריהם, אחר שנזרק עליו אחד מן הדמים אף על פי שלא יקריב את שאר הקורבנות וגם לא גילח, שוב אינו נזיר ומותר בכל איסורי הנזיר. ואילו המפרש מפרש שמעשה יחידי היינו הקרבת הקורבן, ובא ללמדנו שהתגלחת אינה מעכבת לעניין זה, אלא מיד אחר הקרבת הקורבן מותר בכל איסורי הנזיר. אם כן, ייתכן שלפי שיטה זו צריך להקריב את כל הקורבנות ורק אחר כך מותר, וזה לא כדעת רבי שמעון שבמשנה, אלא זו שיטה נוספת. שואלת הגמרא, מה היא טעמה יהודי רבנן? מה טעמם של חכמים? הרי בפשטות משמעות הכתוב שרק לאחר שנשלם הסדר המפורש קודם לכן, דהיינו קודם המעשים המוזכרים בפסוק, אז מותר הנזיר ביין. ולמה אמרו חכמים שדיו בזריקת אחד מן הדמים? מבארת הגמרא, כתיב אחא נאמר כאן אחר הקרבת קורבנות הנזיר ואחר ישתה הנזיר יין. וכתיב אתם נאמר שם באותה פרשה שעושה תנופה אחר התגלחו את נזרו. למדו חכמים בגזרה שווה אחר אחר. מה אתם? כשם שבפסוק אחר התגלחו את נזרו, הכוונה היא אחר מעשה יחידי של תגלחת. אף כאן גם בפסוק ואחר ישתה הנזיר יין, הכוונה היא אחר מעשה יחידי שלאחר זריקת הדם של אחד מהקורבנות מותר הוא בשתיית יין. שואלת הגמרא, מנין לך ללמוד מהגזרה שווה שלאחר מעשה יחידי מותר ביין וטומאה? אימא דאיקא תרוויו, שמא נאמר שאינו מותר עד לאחר כל הקורבנות והתגלחת, שהרי דברי הכתוב אחר התגלחו את נזרו מדוברים גם לאחר הקרבת כל הקורבנות, אף על פי שלא הזכיר הכתוב אלא את התגלחת. משיבה הגמרא, יחי אם תאמר כך, גזירה שווה של אחר אחר למה לי? למה אני צריך? הרי לא למדנו ממנה כלום, שהרי ממשמעות הכתוב אחר ישתה הנזיר יין יש להבין שהכוונה לאחר כל המעשים האמורים קודם לכן. ואם כן, הגזירה שווה מיותרת, אלא ודאי באה גזירה שווה ללמדנו שלאחר מעשה יחידי, דהיינו לאחר זריקת דמו של אחד הקורבנות, מותר ביין וטומאה. שואל הראש, אפשר הרי לומר שבאה הגזירה שווה ללמד שאין צריך תנופה אלא די בהבאת קורבנות ובתגלחת, שהרי הפסוק אחר התגלחו נאמר לאחר הקורבנות והתגלחת ולפני מעשה התנופה, ואילו הפסוק ואחר ישתה הנזיר יין נאמר לאחר התנופה, ואם כן צריך את הגזירה שווה ללמד שקודם התנופה הרי הוא מותר. תרץ הראש, אין צריך דרשה שהתנופה אינה מעכבת לפי חכמים, כיוון שאין התנופה גוף המצווה אלא שיערי מצווה, ולכן פשוט שהיא לא תעכב, וודאי שהגזירה שווה לא באה ללמד את הדבר הזה. עכשיו הגמרא דנה, האם התנופה האמורה בפרשת הנזיר מעכבת אותו מלשתות יין ומלהתאמה למיתים, או שמותר בהם גם אם עדיין לא עשה תנופה? אמר רב, תנופה בנזיר מעכבת כל זמן שלא יניף, נשאר בנזירותו, ואסור לשתות יין. מבררת הגמרא אליבא דמן, לפי איזו שיטה אמר רב כך. אילא אם האם נאמר שאמר כן אליבא דרבנן, לפי שיטת חכמים בברייתא הסוברים שהנזיר מותר ביין לאחר מעשה יחידי, אם כן יהיה קשה, שהרי אפילו תגלחת שהיא פעולה נעשית בגוף הנזיר ממש, אמרי רבנן, אומרים חכמים דלא מעכבה, שהיא לא מעכבת ומותר בשתיית יין מיד אחרי הקרבת הקורבן? אם כן, תנופה מבעיה? תנופה שהיא לא בגוף הנזיר אלא בקורבנותיו? וכי צריך לומר שאינה מעכבת? כלומר, הרי פשוט הוא שלא תעכב, ולא ייתכן שאמר רב לפי דבריהם שהיא מעכבת, אלא צריך לומר שרב אמר את דינו עליבא דרבי אליעזר הסובר שרק לאחר כל המעשים מותר הנזיר ביין. מוסיף רב ואומר שאף התנופה מעכבת. אבל אם כך קשה, להפך פשיטה. הרי פשוט הוא מתוך דברי רבי אליעזר שהתנופה מעכבת. אמר, הרי אמר רבי אליעזר אחר מעשים כולם, שפירושו אחר כל המעשים האמורים בפרשה. והרי גם תנופה בכלל אותם המעשים. אז לא הוא צריך רב לחדש זאת לפי דבריו. מתרץ את הגמרא, אין זה פשוט, והוא צריך רב להשמיענו זאת. כי מה הוא דתימה? הייתי חושב שמה תאמר, כיוון דלעניין כפרה אין התנופה מעכבת, כיוון ששערי מצווה היא, ואינה מגוף המצווה עצמה. כלומר, שאם לא עשה תנופה, איזה בעכבת הכפרה שבאה על ידי הקורבן, אלא פשוט הוא לא קיים את המצווה מן המובחר, אם כן היה מקום לומר דה חנמי גם לגבי יתר שתיית יין, לא תעכב, ואינה בכלל כל המעשים שאמר רבי אליעזר שמעכבים. כמה שמלן משמיע לנו רב שלגבי זה, התנופה מעכבת. ובמסכת מנחות בדף יוטט עמוד א' מבואר שתנופת הנזיר שונה משאר תנופות, כי מכיוון שנאמר בפרשת הנזיר תורת, וגם נאמר כן יעשה, לומדים מזה שהתנופה מעכבת בו. מה שהיה פשוט לגמרא כאן שלפי חכמים אין התנופה מעכבת, זה משום שבפסוק נאמר ונתן על כפי הנזיר אחר התגלחו את נזרו, משמע שתלה הכתוב תנופה בתגלחת, שכל דין התנופה הוא רק לאחר קיום מצוות תגלחת, וכיוון שהתגלחת עצמה אינה מעכבת לפי דעת חכמים, ואף אם לא גילח מותר בכל האיסורים, אם כן בוודאי שהתנופה אינה מעכבת. כך מבאר בחידושי רבי מאיר שמחה. מקשה הגמרא בדף מ"ו עמוד ב' על דברי רב. ומי מעכבה? וכי אכן התנופה מעכבת על הנזיר מלשתות יין לשיטת רבי אליעזר והתניא. שנינו בברייתא על הפסוק בספר במדבר פרק ו' פסוק כ"א, זאת תורת הנזיר שמשמע תורה אחת ודין שווה לכל נזיר. בין נזיר שיש לו כפיים, בין נזיר שאין לו כפיים. דהיינו שנקטעו כפות ידיו. הברייתא באה לומר שיש דין שווה בין נזיר שיש לו כפיים ובין נזיר שאין לו כפיים. אבל זה לא מוכח מלשון הברייתא איזה מהם נלמד מהשני. והמקשה כאן הבין שלמדים נזיר שיש לו כפיים מנזיר שאין לו כפיים. אם כן, לכאורה כוונת הברייתא לומר שכשם שבנזיר מחוסר כפיים אין התנופה מעכבת להתיר את איסורי הנזירות, מאחר שאין יכול להניף, כמו כן, אם יש לו כפיים אין התנופה מעכבת בו, ומכאן קשה לרב הסובר שהתנופה מעכבת. ואין לומר שהברייתא שנויה כדעת חכמים הסוברים שאין תגלחת מעכבת, אבל רב אמר את דבריו לפי רבי אליעזר, כמבואר לאל, שהרי לפי חכמים אין צריך כלל ללמוד את הדין הזה מן הכתוב, זאת תורת הנזיר, שהרי לאל בדף מ"ו עמוד א' הם דרשו זאת מגזירה שווה, שאין התגלחת מעכבת, ומזה נלמד שגם תנופה אינה מעכבת. בהכרח שהברייתא שנויה בשיטת רבי אליעזר. וכעת הגמרא מוכיחה שצריך לפרש את הברייתא באופן אחר, וממילא לא יהיה קשה על רב. ואלא אומרת הגמרא לדבריך שמנזיר שאין לו כפיים אנו למדים לנזיר שיש לו כפיים שאין תנופתו מעכבת? הדתניא מה ששנינו בברייתא, שמאותו פסוק זאת תורת הנזיר יש ללמוד גם לגבי מצוות גילוח הנזיר, שבין נזיר שיש לו שיער ויכול לגלח, בין נזיר שאין לו שיער דינם שווה. אז לפי דבריך היה צריך לפרש כוונת הברייתא, כמו שנזיר שאין לו שיער, אין התגלחת מעכבת בו להתיר את איסורי הנזירות, הוא הדין נזיר שיש לו שיער, אין התגלחת מעכבת בו. על הדרך שפירשת, שלומדים ממי שאין לו כפיים, למי שיש לו כפיים שאין תנופה מעכבת בו. ועל זה יש לי תמועה. אחי נמי, וכי אכן אפשר לומר דתגלחת לא מעכבה? שהתגלחת אינה מעכבת? והתניא, שנינו בברייתא אחרת נזיר ממורת שאין לו שיער כלל, ממורת זה לשון של נקיות, כלומר נקי משערות, בית שמאי אומרים שמכיוון שאין לו שיער אינו צריך להעביר טהר על ראשו כדי לקיים מצוות תגלחת, ובית הלל אומרים אף על פי שאין לו שיער צריך להעביר טהר על ראשו, ואמר אבינה מאי אינו צריך לשיטת בית שמאי, מהי כוונתם באומרם אינו צריך? אין כוונתם שיכול לסיים נזירותו בלא תגלחת, אלא אינו צריך היינו שאין לו תקנה, כלומר מכיוון שנמרטו שערותיו אינו יכול לקיים מצוות תגלחת, אינו צריך להעביר טהר על ראשו, כי זה לא יועיל לו כלום. ומכיוון שפירשנו דברי בית שמאי שאין לו תקנה, הרי יש לדקדק שלבית הלל יש לו תקנה. וזה פירוש דבריהם צריך שצריך להעביר את התאר על ראשו, ובזה מקיים את מצוותו. ולרבי אליעזר שאמר תגלחת מעכבת, הותר נזירותו ומותר לשתות יין, ולחכמים אף שאין התגלחת מעכבת, מכל מקום צריך להעביר תאר על ראשו כדי לקיים מצוות תגלחת. נמצא שאי אפשר לפרש הברייתא הקודמת באה להשוות יש לו שיער לאין לו, וללמד שתגלחת אינה מעכבת. שאם כן, הברייתא לא הולכת לא כבית שמאי ולא כבית הלל, שהרי לבית שמאי כשיש לו שיער יש לו תקנה, וכשאין לו שיער אין לו תקנה. וגם קשה לבית הלל, מה בא הברייתא להשוות יש לו שיער לאין לו שיער? הרי ביש לו שיער כתוב בפירוש שצריך להעביר את שערו. אלא בהכרח. הברייתא בא להשוות נזיר שאין לו שיער לנזיר שיש לו שיער, וללמד שאף הקרח חייב בעברת טהר על ראשו. וכדעת בית הלל. מזה מוכח שיש לפרש גם כן בברייתא שהובאה בראשונה, שהרי שתי הברייתות למדו להשוות את הנזירים מן הכתוב זאת תורת הנזיר, ויש לפרש את שתיהן בדרך אחת, שנזיר שאין לו כפיים חייב להניף כמו נזיר שיש לו כפיים, לחכמים כדי לקיים מצוות תנופה, ולרבי אליעזר זה מעכב. ומכיוון שאינו יכול להניף על ידי כפיו, מניף על ידי זרועותיו שנותרו לו. וממילא אין כל קושייה לדברי רב, שהרי לא באה ברייתא לומר שאין התנופה מעכבת. אבל אם לא היה כתוב מרבה גם נזיר שאין לו כפיים, היה נזיר זה פטור מתנופה, שהרי אינו יכול להניף על ידי כפיים, כדברי הכתוב, מאחר שאילו חסרים לו. אבל זה דווקא לגבי נזיר שנאמר בו ונתן על כפי הנזיר והניף, שמשמע על כפיו ולא על זרועו. אבל בתנופות אחרות, בקורבנות אחרים, לא מצינו את הדין הזה, ובוודאי יכול להניף בזרועו כמו בכפיו. כך אומר הגריז בחידושיו. מביאה הגמרא סיוע לדברי רבינה שפירש את דברי בית שמאי, אין צריך, הכוונה אין לו תקנה. אומרת הגמרא ואיינו, דרבי פדת, פירושה של רבינה הם כדברי רבי פדת. דאמר רבי פדת, בית שמאי ורבי אליעזר אמרו דבר אחד, דין שווה, כלומר בשיטה אחת הם הולכים. מבררת הגמרא מהי רבי אליעזר, מה אמר רבי אליעזר בשווה לדברי בית שמאי? דתניה אומרת הגמרא שנינו בברייתא לגבי טהרת מצורע, שכפי המבואר בתורה בספר ויקרא פרק י' פסוק י' נותן הכהן מדם האשם על בוען ידו הימנית ועל בוען רגלו הימנית של המצורע. ולכן, אם אין לו בוען יד ורגל, אין לו טהרה עולמית, אינו יכול להיטהר לעולם, כיוון שאינו יכול ליתן מן הדם על הבוען ולקיים את סדר הטהרה, כמו שנאמר בפסוק. אלו הם דברי רבי אליעזר. רבי שמעון אומר, יניחנו את דם האשם על מקומו, על גוף המצורע במקום שראוי להיות הבוען, וייצא ידי חובתו. והחכמים אומרים, יניח את הדם על בוען של יד ורגל שמאל תחת של ימין, וייצא ידי חובתו. בין רבי שמעון ובין חכמים סוברים שאין צריך לקיים את הפסוק ככתבו, אלא רק למצווה, אבל רבי שמעון סובר שעדיף להניח על מקומו כיוון שהוא ימין, והחכמים סוברים שמאל עדיף כיוון שכשאין לו ימין, השמאל נעשה ימין ומקיים בו מצוות בוען. וישווה רבי פדת את דברי בית שמאי שאמרו לגבי נזיר קרח אינו צריך להעביר תער, לדברי רבי אליעזר הסובר שמצורע חסר בוען, אינו יכול להיטהר מכיוון שאינו יכול לקיים את הפסוק ככתבו. ומזה מבואר שאף דברי בית שמאי מתפרשים כך, שאין הנזיר יכול לסיים נזירותו לעולם מכיוון שאין יכול לקיים את הסדר האמור בתורה ולהתגלח, וכפי שפירש רבינה. ובתוספות בסנהדרין, משמע, שכל המחלוקת היא רק בנקטעה הבוען אחר שנטמע, אבל אם הייתה בעונו קטועה טרם שנטמע, יש לו תקנה. מביאה כעת הגמרא, שיש מי שגרסו את כל מהלך הסוגיה באופן אחר. לישנה אחרינה אמרי לה, בלשון אחרת אמרו את סוגייתנו באופן דלהלן. אמר רב, תנופה בנזיר מעכבת וכל זמן שלא יניף, אסור הנזיר לשתות יין. ובזה אין חילוק בין לשון זו ללשון הראשונה, והחילוק בין הלשונות זה באופן הדיון שתדון הגמרא בדברי רב כדלהלן. מבררת הגמרא, אליבא דמן, לפי איזו שיטה אמר רב זאת? אילה, אם האם נאמר שאמר כן עליבא דרבי אליעזר בברייתא שהובא להיל בדף ממבב עמוד א', כאן במסכת נזיר, אם כן יהיה קשה, למה הוא צריך רב לומר זאת? והרי פשיטה הוא שהתנופה מעכבת לפי רבי אליעזר, אמר רבי אליעזר, הרי אמר רבי אליעזר שמותר לשתות יין, רק לאחר המעשים כולם, לאחר כל המעשים האמורים בפרשת סיום הנזירות שכולם מעכבים, אם לא קיים אחד מהם, נזירותו מסתיימת, ופשוט שאף התנופה מעכבת מכיוון שהיא מוזכרת באותה פרשה, אלא ודאי צריך לפרש שחידושו של רב הוא, אליבא דרבנן, לשיטת חכמים הסוברים, שאפילו אחר מעשה יחידי מותר לשתות יין. וקשה, איך ייתכן לומר כן? השתא יש לומר, מאחר שאף לגבי תגלחת שפעולה הנעשית בגוף הנזיר, אמרי רבנן אמרו חכמים דלא מעכבה, שזה לא מעכב ואף אם לא גילח מותר ביין, אם כן לגבי תנופה שאינה בגוף הנזיר מבעיה, וכי צריך להשמיענו זאת. כלומר, ודאי שאם התגלחת אינה מעכבת, גם התנופה לא תעכב. איך אמר רב לפי שיטת חכמים שהתנופה מעכבת? ולמרות שהגמרא לא מסיימת כשיטת מי נאמרו דברי רב, צריך לומר שהם כשיטת רבי אליעזר, והחידוש הוא שהייתה סברה לומר שמאחר ובכל הקורבנות תנופה אינה מעכבת, גם בנזיר היא לא תעכב. כמה שמלן, החידוש הוא שהיא מעכבת. אלא מאחר והגמרא אמרה שלרבנן תנופה אינה מעכבת, לכן הקשתה מיד את השאלה שעכשיו נלמד, וכי לרבנן אינה מעכבת. מקשה הגמרא על מה שהוכיחה מסברה שלדעת חכמים אינה תנופה מעכבת. ומי לא מעכבה? וכי התנופה לא מעכבת אפילו לרבנן? והתניא הרי שנינו בברייתא על הפסוק האמור בספר במדבר פרק ו' פסוק כ"א, זאת תורת הנזיר, משמע תורה אחת ודין שווה לכל נזיר, בין נזיר שיש לו כפיים ובין נזיר שאין לו כפיים, דהיינו שנקטעו כפות ידיו. ולפי הלשון הזו בגמרא, פרשו חכמי הגמרא שכוונת הברייתא לומר, כמו שתנופה מעכבת בנזיר שאין לו כפיים כיוון שאינו יכול לעשות תנופה, הוא הדין שהיא מעכבת בנזיר שיש לו כפיים, ואם לא עניף, אסור ביין. שכן כלל הוא, אמור במסכת מנחות דף חי עמוד ב', כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו, וכל שאין ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. כלומר, כל דבר האמור בתורה, אף אם אינו מעכב, צריך שיהיה ראוי לעשותו. וכגון, דין בילה במנחה. אמר הכתוב לבלול אותה עם השמן, את המנחה, את הסולת, אבל אין זה מעכב, וגם אם שפך עליה שמן ולא בללה, יצא ידי חובתו. אמנם אם עשה את המנחה באופן שאי אפשר לבוללה, כגון שהביא יותר מ-60 עשרונים סולת בכלי אחד, לא יצא ידי חובה, כי מכיוון שהזכיר הכתוב בלילת השמן, צריך שתהיה המנחה ראויה לבלילה. אותו דבר בענייננו, אף אם נאמר שאין התנופה מעכבת, מכל מקום צריך שיהיה הנזיר ראוי להניף, אבל אם אין לו כפיים ואינו יכול להניף, לא יצא ידי חובה. והלשון הזו בגמרא היא הפך מהלשון הראשון, כי לפי הלשון הראשון הסברה הפשוטה נותנת שאם אין לו כפיים אין תנופה מעכבת בו מאחר שאינו יכול להניף. ולמדנו זאת מן הפסוק, שכשם שבנזיר מחוסר כפיים אין התנופה מעכבת, כמו כן אם יש לו כפיים, אין התנופה מעכבת בו. אבל לפי הלשון הזו, הסברה הפשוטה נותנת שבנזיר מחוסר כפיים התנופה מעכבת, מכיוון שאינו ראוי להניף. וממנו למדנו שהיא מעכבת גם בנזיר שיש לו כפיים. ואין לומר שהברייתא הזו היא כדעת רבי אליעזר, שהרי רבי אליעזר למד לעיל מהפסוק, ואחר ישתה הנזיר יין, שרק לאחר כל המעשים שהוזכרו בתארת נזיר ניתרים איסורי הנזירות. ואם כן מפסוק זה לומדים, גם לעניין התנופה שמעכבת, אלא בהכרח שהברייתא הולכת כרבנן, ולגבי תנופה הם מודים שהיא מעכבת. ואף שחכמים אמרו שאחר מעשה יחידי הותר הנזיר ביין, הכוונה היא לאחר שנזרק אחד מן הדמים של אחד הקורבנות, אבל מכל מקום כל עבודות הקורבן מעכבות בו ואפילו התנופה. ואת הדין הזה אנחנו לומדים ממילות הפסוק, זאת תורת הנזיר. דוחה הגמרא את הדברים הללו ומוכיחה שאי אפשר לפרש כוונת הברייתא שהתנופה מעכבת. אומרת הגמרא, ואלא לדבריך שאנו למדים מנזיר שאין לו כפיים לנזיר שיש לו כפיים שהתנופה מעכבת, עד אתניה מה ששנינו בברייתא אחרת שמאותו פסוק זאת תורת הנזיר, יש ללמוד להשוות בנזיר שיש לו שיער ובנזיר שאין לו שיער, ולפי דבריך היה צריך לפרש גם את הברייתא הזו על הדרך שפרשת את הברייתא הנזכרת, שכמו שנזיר אם אין לו שיער אינו מותר בשתיית יין מכיוון שאינו יכול לגלח ונשאר בנזירותו, הוא הדין אם יש לו שיער נשאר בנזירותו כל זמן שלא יתגלח, דהיינו שהתגלחת מעכבת עליו. אבל על זה יש לתמוע, אך אינה מדי מעכבה, וכי אפשר לומר כך שהתגלחת מעכבת את הנזיר מלהיות מותר בכל הדברים שהוא היה אסור עד עכשיו בנזירותו? והתניה הרי שנינו בברייתא, נזיר ממורת, נזיר שאין לו שיער כלל, בית שמאי אומרים אינו צריך להעביר תער על ראשו, ובית הלל אומרים צריך להעביר תער על ראשו. כלומר, שלפי דברי בית הלל מעביר תער על ראשו ויוצא בזה ידי חובתו, הרי מבואר שאף מי שאין לו שיער אין התגלחת מעכבת בו. אז איך אפשר לומר שממנו למדנו שתגלחת מעכבת? אלא על כוחך צריך לפרש את הברייתא כך, כשם שמי שיש לו שיער צריך להתגלח, לפי רבי אליעזר זה מעכב, ולפי חכמים חייב בזה לכתחיל, אבל בדיעבד אין זה מעכב, אף מי שאין לו שיער צריך להעביר תער על ראשו. וגם בזה יהיה הדין כמו לגבי מי שיש לו שיער, שלפי רבי אליעזר הרי זה מעכב עליו, ואם לא העביר תער על ראשו נשאר בנזירותו. ולפי חכמים חייב בזה לכתחיל, אבל בדיעבד אין זה מעכב. כמו כן נפרש את הברייתא הראשונה לגבי תנופה, כשם שמי שיש לו כפיים מניף, אף מי שאין לו כפיים יניף על ידי זרועותיו. וזה בא שבא כתוב לחדש, שמי שאין לו כפיים יכול להניף על ידי זרועותיו, למרות שנאמר כפי, וממילא חייב להניף. נמצא שהברייתא לא דנה בכלל בדין תנופה מעכבת, ואם כן אין ראיה שתנופה מעכבת. עכשיו דוחה רבינה את הביור הזה בגמרא, ואחרי דחייתו תחזור הקושייה על שיטת חכמים. אומרת הגמרא, אמר רבי אבינה, או הגרסה היא רבינה, מהי צריך לבית הלל? מהי הכוונה במילה צריך לבית הלל? אין הכוונה שצריך להעביר תער ולקיים מצוותו, אלא צריך לגלח, ואין לו תקנה. כלומר, מכיוון שאינו ראוי לתגלחת, אינו יכול לסיים את נזירותו. והפירוש הזה של רבינה לפי הלשון הזו, הוא הפך מפירושו לפי הלשון הראשון, כי לפי הלשון הראשון הוא פירש את דברי בית שמאי שאין לו תקנה, ואם כן בית הלל סוברים שיש לו תקנה. וכאן הוא אומר שלדברי בית הלל אין לו תקנה. נמצאו דברי הברייתא עולים יפה, שלמדו מנזיר שאין לו שיער לנזיר שיש לו שיער, שאף בו תגלחת מעכבת ואינו מסיים נזירותו בלא תגלחת. אם כן הוא הדין, יש לפרש את הברייתא הקודמת שלמדו מנזיר שאין לו כפיים לנזיר שיש לו כפיים, שגם נזיר שיש לו כפיים התנופה מעכבת. וזה סותר למה שהוכחנו מהסברה שלדעת רבנן אין התנופה מעכבת. סיימת הגמרא את דברי רבי אבינה, מכיוון שפירש את דברי בית הלל שהנזיר צריך להתגלח ולפיכך אין לו תקנה, אם כן לבית שמאי שאמרו את המילים אינו צריך, הכוונה שאין צריך לגלח ממש, אלא יש לו תקנה על ידי עברת תר על גבי ראשו, אף שאין מעביר שיער על ידי זה, שהרי אין לו שיער. אומרת הגמרא, ולפי השיטה הזו, פליגה דרבי פדת. נמצא שרבי אבינה חולק על רבי פדת שאמר שבית שמאי ורבי אליעזר אמרו דבר אחד. שהרי רבי אליעזר אמר שאין למצורע תקנה אם אין לו בוהן, כיוון שצריך לקיים את הכתוב ככתבו. ולעומת זאת כאן יוצא שבית שמאי אמרו שיש לנזיר תקנה, אף אם אין לו שיער ואין צריך לקיים את הכתוב ככתבו. וכעת הגענו למשנה בדף ממ"ו עמוד ב'. במשנה לעיל בדף ממ"ו עמוד א' נתבהר שבתום ימי הנזירות מגלח הנזיר שערו על אחד מן הקורבנות. לדעת רבי יהודה אחר הקרבת קורבן השלמים, לדעת רבי אליעזר אחר הקרבת קורבן החטאת, ובדיעבד אם גילח על קורבן אחר, היא יצא. במשנה שלפנינו התבאר דינו של הנזיר שגילח ונמצא קורבנו פסול. וכך אומרת המשנה בדף ממ"ו עמוד ב', גילח על הזבח נזיר שהקריב אחד מן הקורבנות שצריך להביא בסיום נזירותו, ולאחר מכן גילח את שערו קודם שהביא את שער קורבנותיו, ונמצא אותו קורבן פסול באחד מהדברים הפוסלים את הקורבן, תגלחתו פסולה, כי מאחר שנפסל הקורבן נמצא שלא גילח אחר שום קורבן כשר, וכל המגלח קודם הבאת קורבן תגלחתו פסולה, וממילא שער זבחיו, שער קורבנות הנזירות שהוסיף והקריב אחר כך, לא עלו לחובתו, מכיוון שהקריבם בזמן שלא היה ראוי לתגלחת, שהרי אינו יכול לחזור ולהתגלח באותו יום, וכאילו יקריבום בתוך ימי נזירותו, ואחר שימתין ויגדל שערו יביא את כל הקורבנות שוב. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן אם גילח על החטאת לאחר שהוקרבה החטאת שלא לשמה, שבזמן ההקרבה הייתה כוונת המקריב שלא לשם חטאת ונפסלה חטאתו בכך, וחטאת לא דומה לשאר קורבנות, כי שנינו שם במסכת זבחים דף ב' עמוד א', כל הזבחים שנסבחו שלא לשמן כשירים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. אם היה חייב להביא קורבן לא יצא ידי חובתו וצריך להביא קורבן אחר, חוץ מן הפסח והחטאת שהם נפסלים בכך. ממשיכה המשנה ואומרת, אם הוא גילח על החטאת שלא לשמה, ואחר כך לאחר שגילח הביא את שאר קורבנותיו שחייב להביא בהשלמת נזירותו, דהיינו קורבן עולה וקורבן שלמים, ואותם הוא הביא לשמן, תגלחתו פסולה, כי מאחר שנפסלה החטאת נמצא שלא גילח אחר שום קורבן כשר, וכל המגלח קודם הבאת קורבן תגלחתו פסולה, וממילא שאר זבחיו שהקריב אחר כך לא עלו לו לחובתו. ובעצם התנא לא היה צריך לחזור ולהשמיע לנו את הדין הזה לגבי חטאת שנשחטה שלא לשמה, שהרי כבר הוא שנה זאת לגבי שאר פסולים שברישה. רק הוא שנה את הדין הזה, אגב, הסיפה, שמיד נלמד שנחלקו רבי שמעון ורבנן לגבי עולה ושלמים שנשחטו שלא לשמן. אומרת המשנה, ואם גילח על העולה או על השלמים שהוקרבו שלא לשמן, שהם בעצם כשירים אלא שאין מועילים להוציא את הבעלים ידי חובתם, ואחר כך הביא את שאר קורבנותיו והקריבם לשמן, בזה נחלקו התנאים. לדעת הנקמה אף באופן זה תגלחתו פסולה, מכיוון שלא עלה לו הקורבן הראשון לחובת קורבן הנזירות, ונמצא שגילח על קורבן נדבה, וממילא גם שער זבחיו לא עלו לו. ולא רבי שמעון אומר שתגלחתו כשרה, מכיוון שגילח על קורבן כשר, אף על פי שלא עלה לו לחובתו. ולכן רק אותו הזבח שנשחט שלא לשמו, לא עלה לו לחובת נזרו, וצריך להביא אחר במקומו. אבל שער הזבחים שהביא אחר כך, עלו לו לחובתו, מכיוון שנתגלח היום כדין. ואם גילח הנזיר על שלושתן, אחר שהקריב את כל שלושת הקורבנות, ונמצא אחד מהם כשר ואחרים פסולים, תגלחתו כשירה לדברי הכל, מכיוון שגילח על קורבן אחד כשר ויביא את שאר הזבחים שוב במקום הפסולים. זוהי המשנה שלנו בדף מ"ו עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה של 2.5 שורות שאחרי המשנה. אומרת הגמרא, מה טעמו של רבי שמעון הסובר שתגלחתו כשירה? אמר עבדה ברעב, הזאת אומרת דברי רבי שמעון שתגלחת הנזיר כשירה אף אם קורבנו לא עלה לו לחובתו, מוכיחים ואומרים שכסבר רבי שמעון, סובר רבי שמעון שנזיר שגילח על שלמי נדבה, על שלמים שהביא בתורת נדבה ולא לחובת נזירותו, יצא ידי חובת תגלחת ואין צריך לחזור ולגלח. אף על פי שלכתחילה צריך לגלח על קורבנות נזירותו כדברי הכתוב. וזה מוכח מדברי רבי שמעון שהכשיר את התגלחת שנעשתה לאחר הקרבת שלמים שלא לשמן. שהרי שלמים אלו קשרים רק בתורת נדבה ולא עלו לשם קורבן נזירות, וצריך להביא שלמים אחרים לנזירותו. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? מה טעמו של רבי שמעון שמכשיר תגלחת על שלמי נדבה? והרי בסדר הפרשה מפורש שמגלח על קורבנות נזירותו. ובהרת הגמרא דאמר קרא, נאמר בספר במדבר פרק ו' פסוק חי, וגילח הנזיר פתח אוהל מועד וגומר, ולקח את שיער ראש נזרו ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים. כאמור, לאחר התגלחת היו נותנים את שערו של הנזיר על האש שבערה תחת הסיר שבו בישלו את בשר השלמים, כפי שלמדנו לעיל בדף ממ"ה עמוד ב'. אומרת הגמרא, ולא כתב על שלמיו, שהיה משמע השלמים שלו של נזירותו, אלא כתוב שלמים סתם, משמע כל קורבן שלמים גם של נדבה. למדנו מזה שאף שלמים אלו מתירים גילוחו בדיעבד. וחיית מורי ורבותיי, הגענו למשנה האחרונה בפרק השישי במסכת נזיר בדף ממזיין עמוד א'. המשנה דנה לגבי נזיר שנטמע לאחר שהקריב אחד מקורבנותיו קודם שגילח. אומרת המשנה, מי שנזרק עליו אחד מן הדמים, נזיר שהשלים נזירותו והקריב את אחד מקורבנותיו ונזרק דמו על המזבח כדין, ונטמע באמת קודם שהספיק לגלח ולהקריב את שאר הקורבנות, רבי אליעזר אומר, סותר את הכל, סותר את כל קורבנותיו, צריך לחזור ולהביא אף את הקורבן שכבר הקריב. וטעמו של רבי אליעזר בזה, לפי שרבי אליעזר סובר לעיל בדף ממבב עמוד א', שהנזיר אסור בשתיית יין ובתגלחת עד לאחר הבאת כל שלושת קורבנותיו. אם כן, כל קורבנותיו חשובים כקורבן אחד. וכאשר נטמע קודם שהקריב את כולם, הרי זה נחשב שנטמע קודם שהקריב אפילו אחד מהקורבנות. והקורבן שהביא, הרי זה כאילו הקריבו בתוך ימי נזרו. אומרת המשנה, וחכמים אומרים, יביא שאר קורבנותיו ויתאר. לכשיתאר, יביא את שאר הקורבנות שלא הקריב באודות האור. אבל מה שהקריב בתארה, אין צריך להביא שוב. חכמים לשיטתם, לאל בדף מבב עמוד א', שזריקת דם אחד מן הקורבנות מתיר את הנזיר בשתיית יין ובגילוח, וכיוון שהותר הנזיר לגלח לאחר זריקת דמי הקורבן הראשון, למה יסתור את הקורבן שכבר הקריב? אבל שאר הקורבנות שהביא בזמן תאומתו צריך להביאם שוב כשיתאר, כיוון שהקפידה התורה שיקריבום בתארה. ואינו סותר כלום מימי נזירותו, כי לרבנן, מאחר ונזרק עליו אחד מהדמים, יצא מכלל נזיר לגמרי ולא שייך בו סתירה. ממשיכה המשנה ואומרת שחכמים הביאו ראיה לשיטתם ואמרו לו לרבי אליעזר, מעשה במרים התרמודית מהעיר תרמוד, שהייתה נזירה שנזרק עליה אחד מן הדמים של אחד מקורבנותיה שהביאה בהשלמת נזירותה, ובאו ואמרו לה קודם שהספיקה לגלח ולהביא את שאר הקורבנות על ביתה שהייתה מסוכנת שהיא בסכנה ונוטה למות, והלכה אל ביתה ומצאה שמתה ונטמעה מחמתה, ואמרו חכמים, באותו דור תביא שאר קורבנותיה ותתהר, לכשתתהר תביא את שאר קורבנותיה, אבל אינה חוזרת להביא את קורבנה שהקריבה בעודה טהורה. מהמעשה הזה יש ראיה לדברינו אנחנו החכמים. זוהי המשנה האחרונה שלנו בפרק השישי במסכת נזיר בדף ממזיין עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את קטע הגמרא שאחרי המשנה עד לסיומו של הפרק השישי. מבארת הגמרא את שיטת רבי אליעזר, קטני התנא שונה במשנה. רבי אליעזר אומר, סותר את הכל, משמע שכוונתו לומר שסותר את כל ימי הנזירות וצריך למנותם שוב. ועל זה מקשה הגמרא ואמר רבי אליעזר, הרי רבי אליעזר אמר לנו לעיל בדף ט"ז עמוד ב' וכן בדף ל"ט עמוד ב', וזה מופיע גם לקמן בדף סמך ג' עמוד ב', כל נזיר שנטמע אחר מלות ימי נזירותו שבעה סותר, סותר רק שבעה ימים שבהם אינו יכול להביא קורבנותיו ולסיים נזירותו, מאחר שהוא טמא וזקוק להיטהר במשך הימים הללו, כדין כל טמא מת שמזים עליו מי איפר פרה אדומה ביום השלישי וביום השביעי וטובל ביום השביעי ונתאר, אבל אין צריך לחזור ולמנות את כל ימי נזירותו, אלא לאחר שיחלפו שבעת הימים יביא את קורבנותיו ובתארה. ואם כן קשה, מדוע אמר רבי אליעזר במשנתנו שסותר את כל ימי נזירותו? מיישבת הגמרא, אמר רב, מהי סותר נמי דקאמר רבי אליעזר? מהי כוונתו של רבי אליעזר ששנה במשנתנו סותר? גם בזה אין כוונתו שסותר את כל ימי הנזירות, אלא סותר את כל קורבנותיו שהביא קודם שנטמע, ולאחר שיתאר צריך לחזור ולהביא את הקורבנות. ובלשון השני מפרש המפרש, שכל הקורבנות שיפריש קודם שנטמע, אף על פי שעדיין לא יקריבה, מינו יכול להביאם עכשיו, אלא צריך להביא אחרים תחתיהם. נמצא שנחלקו במשנתנו לעניין הקורבנות, שלדעת רבי אליעזר, מכיוון שנטמעו, נסתרו הקורבנות שהביא, ולדעת חכמים, אין צריך לחזור ולהביא את אלו שכבר הביא, בעודנו טהור. ומסייעת הגמרא לפירושו והסברו של רב. אחי נמי מסתברא, כך גם מסתבר מתוך המשך דברי המשנה, כמו שפירש רב, שלדעת רבי אליעזר סותר את קורבנותיו של הנזיר ולא את ימי נזירותו. דקטני, נאמר במשנה, וחכמים אומרים, תביא שאר קורבנותיה ותתאר. ולא אמרו כלום לגבי ימי הנזירות, כגון אינו סותר את נזירותו, משמע שמחלוקתה מי לעניין הקורבנות, שלדעת רבי אליעזר סותר את מה שכבר הקריב, וחכמים חלקו על זה. שמע מינה, אכן מוכח כך מתוך משמעות המשנה. מוסיפה הגמרא להוכיח כך מן הראיה שהביאו חכמים לשיטתם במשנה. נאמר במשנה, ומעשה נמי במרים התרמודית מהעיר תרמוד שנזרק עליה אחד מן הדמים בהיותה בסיום נזירותה, ובאו והודיעו על ביתה שהייתה מסוכנת והלכה לבקר אותה ומצאה שמתה. ואמרו חכמים, תביא שאר קורבנותיה ותתאר, ולא נזכר כלום לגבי ימי הנזירות, אלא רק לגבי הקורבנות. שמע מינה, מכך מוכח שרק לגבי זה הייתה מחלוקתם של רבי אליעזר וחכמים, ועל זה הביאו לו ראיה מהמעשה מרים התרמודית, שחכמים חייבו רק להביא את שאר קורבנותיה שעדיין לא הביאה. ולפי דברי התוספות בדיבור המתחיל והאמר, כוונת הגמרא להביא שתי ראיות. ראיה ראשונה שלדעת רבי אליעזר סותר את קורבנותיו ולא את ימיו. ראיה שנייה שלפי חכמים אינו סותר 30 יום, אף על פי שלפי חכמים נזיר שנטמע לאחר מלות ימי נזירותו כן סותר 30 יום. אבל זהו רק אם עדיין לא הביא שום קורבן. אבל אם כבר הביא קורבן אחד ונטמע, אינו סותר כלום. אדרן הלך שלושה מינין, אדרן הלך שלושה מינין, אדרן הלך שלושה מינין בלי נדר. סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השישי ממסכת נזיר, פרק שסיומו בדף ממז עמוד א', ומיד מיד אנו הולכים מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק השביעי של מסכת נזיר, פרק ששמו כהן גדול. בפרק הקודם התבהר שנזיר אסור להתאמה לכל המתים חוץ מלמת מצווה, שכולם נדחים מפניו, ואם נטמע מה דינו. אגב כך ממשיכה הגמרא לדון בדינים נוספים שבתאומת מת, והפרק שלפנינו מתחלק לשלושה חלקים. בחלק הראשון, התבאר מה הדין בכהן גדול ונזיר שאסורים בתאומה שהלכו ביחד ומצאו מת מצווה, שתאומתו דחויה לכל אדם, מי מהם יתאמה לו. בחלק השני התבאר שאף על פי שנזיר שנטמע באמת תמת תאומת שיבה וטעון הזעת מי חטאת ביום השלישי והשביעי, בימי התאומה אינם עולים לו בכלל ימי הנזירות, אף על פי כן יש תאומות מהמת שהנזיר מגלח עליהם תגלחת תאומה וסותר את הימים שמנה קודם התאומה וצריך להביא קורבנות לטהרתו. ויש תאומות מהמת שאין בהם את כל אילו. ובחלק השלישי התבהר על איזה תאומת מת חייב כשנכנס למקדש, ועל איזה תאומה אינו חייב. ניגשים אל המשנה הראשונה בפרק השביעי. מדין תורה כהן אדיוט וכהן גדול אסור להיטמא למיתים. ולא רק כהנים כשירים אסורים, אלא כל כהן ואפילו בעל מום אסור להיטמא למיתים, ולומדים זאת ממה שנאמר בפרשה בספר ויקרא, פרק כ"א פסוק א', אמור על הכהנים בני אהרון, כל הכהנים נקראו בני אהרון, כך מפרש שם רשי. כהן אדיוט הותר להיטמא לשבעת קרוביו. מי הם שבעת קרוביו? אביו, אמו, בנו, ביתו, אחיו, אחותו הבתולה אשר לא הייתה לאיש ואשתו. כאמור בספר ויקרא, פרק כ"א פסוקים ב' ג'. כהן גדול, לעומת זאת, נאמר בספר ויקרא פרק כ"א פסוק י"א, הכל נפשות מת לא יבוא, לאביו ולאמו לא ייטמא. דהיינו אסור להיטמא אפילו לקרוביו. הנזיר דינו ככהן גדול שאסור להיטמא אפילו לקרוביו, שנאמר בספר במדבר פרק ו' פסוק ז' בפרשת נזיר, לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו לא ייטמא להם במותם. ואף על גב שבכהן גדול כתוב רק לאביו ולאמו, לומדים כהן גדול מנזיר שגם לשאר קרובים אסור להיטמא, שהרי כהן גדול ונזיר שווים הם בדיני תאומתם. מה שכהן גדול ונזיר אסורים להיטמא לבנם ולביתם, לומדים זאת בקל וחומר, שאם אסורים להיטמא לאביהם ולאמם, אף שחייבים בכבודם, כל שכן שאסורים להיטמא לבן ובת שאינם חייבים בכבודם. אבל באופן שנמצא מת שאין לו קוברים, והוא הנקרא מת מצווה, כולם מותרים להיטמא לו. כמו שהתבהר בגמרא, שאם היה מהלך בדרך ופגע באמת שאין שם מי שיקברנו, הרי זה מטמא לו וקוברו. והרמב"ן במסכת יבמות דף פ"ט עמוד ב' כותב שכל היתר להיטמא למת מצווה הוא רק משום כבוד הבריות, ולכן באופן שיש אחרים שיתעסקו עם המת הזה, אסור לכהן ולנזיר להיטמא לו. והתוספות במסכת בבא מציעא דף ל' דיבור המתחיל אלה כותבים שכבוד הבריות של מת מצווה חמור יותר משאר כבוד הבריות, משום שמוטל בביזיון ויש לחשוש שמא יסריח או יאכלו כלבים. ורשי במסכת ברכות דף כ' עמוד א' דיבור המתחיל שב, כותב שאין כבוד הבריות דוחה את איסור הטומאה, אלא שהותר לנזיר ולכהן להיטמא למת מצווה, כי האיסור שלא להיטמא למתים לא נאמר על מת מצווה, ודינו כקרובים של כהן אדיוט שלא נאמר בהם איסור טומאה. וכך אומרת המשנה הראשונה של הפרק השביעי בדף ממז עמוד א', כהן גדול ונזיר אין מתאמין לקרוביהם, אסורים הם להיטמא אפילו לקרוביהם שמתו, אבל מתאמין למת מצווה, למת שמצאו ומוטל בדרך, ומלבדם אין מי שידאג לקבורתו. למרות שמסכתנו עוסקת בענייני הנזיר, פותחת המשנה במילה כהן גדול ולא במילה נזיר, מכיוון שבסדר הפסוקים בתורה כהן גדול קודם לנזיר, כי פרשת כהן גדול כתובה בספר ויקרא בפרשת אמור, ואילו פרשת נזיר כתובה בספר במדבר בפרשת נשא. לכן נוקטת כאן המשנה כהן גדול קודם נזיר, כך תוספות דיבור המתחיל כהן גדול. ממשיכה המשנה ואומרת, היו הכהן הגדול והנזיר מהלכין בדרך ביחד ומצאו מת מצווה, ומאחר שדי בכך שאחד מהם יתעסק בקבורתו, אין שניהם נטמאים לו. יש מחלוקת הנאים מי מהם יטמא לו. רבי אליעזר אומר, עדיף שיטמא כהן גדול ואל יטמא נזיר. וחכמים אומרים, עדיף שיטמא נזיר ואל יטמא כהן גדול, ואפילו לא כהן אדיוט. אמר להם רבי אליעזר לחכמים, והוא מפרש להם את העמו שעדיף שיתמע הכהן שאין קדושתו חמורה כל כך, שאם להתמע למת אף שעבר איסור אינו מביא קורבן על תומתו, ועל להתמע הנזיר שהוא מביא קורבן על תומתו אחר שנתאר כמבואר בפרשה בספר במדבר פרק ו' פסוק י'. החיוב להביא קורבן הוא סימן למעלת קדושתו של הנזיר יותר מקדושת הכהן. אמרו לו, השיבו לו חכמים לרבי אליעזר, עדיף שיתמע הנזיר שקדושתו קלה יותר מכהן, שאין קדושתו קדושת עולם, שאינו קדוש כל חייו בקדושת הנזיר, מכיוון שסתם נזירות 30 יום, ואף שיכול אדם לקבל על עצמו גם נזירות עולם, מכל מקום, מכיוון שסתם נזירות 30 יום, גם מי שמקבל על עצמו נזירות עולם, הקדושה שחלה עליו נחשבת כקדושה לזמן. כך תוספות בדיבור המתחיל נזיר, ועוד, שאף שיכול לקבל נזירות עולם, תחול נזירותו רק משעה שנדר. לעומת זאת, קדושת הכהן עם שעת לידתו. ועוד, שקדושת הכהן באה עליו מאילה על פי ציווי השם, אבל קדושת הנזיר באה עליו על ידי שנדר, ולכן אף אם קיבל נזירות עולם, מכל מקום קדושת שעה היא נקראת. ואילו בתלמוד הירושלמי מבואר שטעמו של רבי אליעזר הוא שסובר כשיטת בית שמאי שתדיר ומקודש, מקודש קודם. ומטעם זה אמרו במסכת ברכות דפנונה לפעמוד ב' שבקידוש מברך תחילה על היום המקודש, ורק אחר כך על היין שתדיר. ומאחר ואם נטמע הנזיר ומביא קורבן על תומתו, הרי הוא מקודש, ולכן הכהן נטמע ולא הנזיר, אף על פי שקדושת הכהן תדירה שנוהגת לעולם. אם כן, זו התשובה שהשיבו חכמים לרבי אליעזר, עדיף שיתמע הנזיר שקדושתו קלה יותר מכהן שאין קדושתו קדושת עולם, שאינו קדוש כל חייו בקדושת הנזיר, ועל יתמע הכהן שקדושתו קדושת עולם וחמורה קדושתו יותר משל הנזיר. אז בפשטות, נחלקו רבי אליעזר ורבנן מי מהם מותר לו לעבור על איסור תומה, האם הנזיר או הכהן. אבל בשער המלך מלכות מאכלות אסורות פרק י' הלכה י' ז' הוא כותב, שמאחר ובין בכהן ובין בנזיר הקפידה התורה שלא יתאמו למיתים, ובאמת מצווה אמרה התורה שחייבים להתעסק עמו, אם כן לשניהם אין כאן איסור, אלא מכיוון שהתורה הקפידה שהנזיר והכהן לא יהיו טמאים, נחלקו רבי אליעזר וחכמים מי יתאמה למת מצווה. ואין הנידון כאן חומר האיסור, אלא מי מהם עדיף שיהיה במצב של טומאה. מדבריו משמע, שאף אם לרבי אליעזר יתאמה הנזיר ולחכמים יתאמה הכהן, אין הם עוברים על איסור טומאה. וכך גם התורה אבן מוכיח, בדעת התוספות שכל דיני הקדימה הם רק מדרבנן, אבל מדאורייתא שניהם מותרים להתאמה למת מצווה. אבל המנחת חינוך במצווה שין עין וב כותב, שאם הפטור מלהתאמה למת מצווה טימא את עצמו, הוא מקבל מלכות. זו המשנה הראשונה הפותחת את הפרק השביעי ממסכת נזיר בדף ממז עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא במקרים שונים ששניים האסורים להתאמה פגעו במת מצווה. אומרת הגמרא, בישלמה דין פשוט הוא בכהן גדול ונזיר שמצאו מת מצווה, דהי סבר, חכמים סוברים כהן גדול עדיף בקדושתו מנזיר ולכן יתאמה הנזיר, והי סבר, ורבי אליעזר סובר, נזיר עדיף בקדושתו מכהן ולכן יתאמה הכהן, כמו שנתברו סברותיהם במשנה. וכן סברה ברורה היא בכהן גדול משוח בשמן המשחה, דהיינו שנתמנה להיות כהן גדול על ידי שנמשך בשמן המשחה, שהיו מתמנים הכהנים על ידי משיכה ומשיכתן היא לגדולה, כי כן ניצד מלכו של עולם שזהו חינוך גדולתם, כאמור ברש"י ספר שמות פרק למד פסוק חפתת, ומרובה בגדים, כהן שנתמנה להיות כהן גדול על ידי שלבש 8 בגדי כהונה, וכיוון שכהן גדול לובש בגדים מרובים יותר מכהן אדיוט, שהרי כהן הגדול לובש 8 בגדים ואדיוט לובש רק 4, לכן הוא נקרא מרובה בגדים. וצריך לציין ולומר שבזמן שהיה שמן המשחה מצוי, מינוי כהן גדול היה על ידי משיכתו בשמן הזה. מזמן יהושיהו המלך בסוף בית ראשון שנגנז שמן המשחה, ולא יכלו לעשות שמן המשחה חדש, שהרי נאמר בספר שמות פרק למד פסוק למד א', שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם, ודורשים מכך זה ולא אחר, אז היו ממנים כהן גדול על ידי שלבש את 8 הבגדים המיוחדים לכהן גדול. לדעת רש"י שם, שצריך גם לעבוד עבודה באותם 8 הבגדים. אז כאשר כהן משוח בשמן המשחה וכהן מרובה בגדים פגעו באמת מצווה, משוח בשמן המשחה עדיף, מעלתו גדולה יותר, והכהן המרובה בגדים הוא הנטמא למת מצווה. והטעם, דאילו משוח בשמן המשחה כאשר חטא בשוגג בעבירה שבמזיד מתחייב עליה כרת, מביא לו קורבנו פר חטאת הבא על כל המצוות, שמביאו מי שעובר על אחת מכל מצוות השם שזדונם כרת. ואילו מרובה בגדים אין מביא קורבן מיוחד זה, אלא כבשה או שעירה כקורבן חטאת של כל אדם מישראל שחטא בעבירה כזו. והטעם שיש עדיפות בכך שמביא פר ולא כסבה או שעירה, שפר הוא קורבן הציבור שעבר עבירה שחייבים עליה חטאת, ואם כן כהן משוח שמביא פר נידון כציבור, ועדיף שיתמה כהן מרובה בגדים שנידון כיחיד. מה שמה מן הגמרא פה? ששייך שיהיו שני כהנים גדולים בזמן אחד, כי הרי מדובר ששני כהנים גדולים הלכו ופגעו במת מצווה. כהן גדול אחד שנמשך בשמן המשחה, וכהן גדול אחד שהוא מרובה בגדים. ולא עוד, אלא שאחד מהם נמשך בשמן המשחה וחברו נתרבה בבגדים, והאופן לכך הוא ייתכן שאחר שנגנז שמן המשחה, גלה הכהן המשוח בשמן המשחה או שחלה, ומינו כהן אחר תחתיו על ידי ריבוי בגדים. והכהן השני שימש בכהונה גדולה זמן רב, ולכן אף אחרי שהראשון עברי יושב מגלותו, הוא אינו חוזר לעבודתו ואין מעבירים את השני מתפקידו. כך מסביר התוספות בדף מ"ז עמוד א' בדיבור המתחיל וכן. מסביר הקרן הוראה שאין הכוונה שהכהן הראשון אינו חוזר כלל לעבודה, שאם כן הרי הוא משוח שעבר. ומבואר להלן בגמרא שמשוח שעבר מתפקידו ומרובה בגדים, מרובה בגדים עדיף. אלא הכוונה שאין הראשון חוזר והשני יידחה, כמו במקרה שכהן שני שימש כשהרה קרי לראשון. אלא מאחר שהשני שימש כמה שנים, אין מעבירים אותו ושניהם יכולים לשמש. עוד מתרצים התוספות את האפשרות הזו ששני כהנים גדולים יהיו באותה תקופה, שאחר שנגנז שמן המשחה, הרה קרי לכהן המשוח ביום הכיפורים ומינו כהן אחר תחתיו בריבוי בגדים, ומצאו מת מצווה ביום הכיפורים עצמו, ואף שאינם יכולים לקוברו, כי קבורת מת מצווה לא דוחה יום טוב, וכל שכן שאינה דוחה שבת ויום הכיפורים. מכל מקום מותר להם לטלטלו מחמה לצל, מחמת כבודו. בזה אמרה הגמרא שאף שכהן מרובה בגדים עובד בו ביום, המשוח עדיף ממנו, הוא במעלה גבוהה ממנו, שהרי הוא מביא פר לקורבן חטאת, ולכן המרובה בגדים הוא יטלטל את המת מן החמה אל הצל ויתמה לו. מוסיף הבאר משה ומבאר שמדובר שהם פגעו במת מצווה לאחר שסיימו את כל עבודת יום הכיפורים בבית המקדש, ולכן משוח בשמן המשחה עדיף, ומי שיתמה הוא הכהן גדול מרובה בגדים, כי דוחק לומר שיתמה מרובה בגדים, ואז יצטרכו למנות כהן גדול אחר כדי להשלים את עבודת יום הכיפורים. מביאה הגמרא מקרה שמרובה בגדים עדיף מכהן משוח בשמן המשחה. וכן אם פגעו באמת מצווה כהן גדול משוח בשמן המשחה שעבר מכהונתו וכהן גדול מרובה בגדים שמשמש כעת בכהונה גדולה. כלומר שהיה כהן גדול מרובה בגדים שנטמע ביום הכיפורים ומשכו כהן גדול אחר שיעבוד במקומו. ואחר יום הכיפורים חוזר הראשון לעבודתו והמשוח בשמן המשחה אינו ראוי לעבוד עבודה והוא נקרא משוח שעבר. מקשים הראשונים, אם הכהן הראשון היה מרובה בגדים אם כן מנויו היה כבר אחרי שנגנז שמן המשחה, אז איך משכו בשמן המשחה את הכהן שעבד תחתיו ביום הכיפורים? מתרצים הראשונים שמדובר באופן שהיו שלושה כהנים גדולים. תחילה משכו כהן גדול, מי שנטמע משכו כהן אחר תחתיו. אחר יום הכיפורים עבר מכהונתו וחזר הכהן הגדול הראשון ועבד כמה שנים, בינתיים נגנז שמן המשחה וגלה המשוח בשמן המשחה הראשון ומינו אחר תחתיו בריבוי בגדים. המשוח בשמן המשחה שעבר והמרובה בגדים הלכו בדרך ופגעו במת מצווה. מוסיפים התוספות בדיבור המתחיל מרובה בגדים ומבארים שהטעם שאחרי שגלה הכהן הגדול הוצרכו למנות כהן גדול אחר מרובה בגדים ולא מינו את זה שכבר נמשך בשמן המשחה שעבר, כי חוששים משום איבה כל ימי חיי הראשון אף אם גלה. אם כן אומרת הגמרא, מה קורה אם פגעו באמת מצווה כהן גדול משוח בשמן המשחה שעבר מכהונתו וכהן גדול מרובה בגדים שמשמש כעת בכהונה גדולה? אז הדין ברור שמרובה בגדים עדיף, מעלתו גדולה יותר, והמשוח בשמן המשחה שעבר הוא זה שיתמה למת מצווה. והטעם, דמרובה בגדים עביד עבודה עובד בעבודות בית המקדש, ואילו משוח שעבר, כהן גדול שמשכו אותו בשמן המשחה ועבר מכהונתו, לאו בר עבודה הוא, אינו ראוי לעבודה, ויתמה הוא למת מצווה. והסוגיה כאן היא כדעת רבי יוסי במסכת יום הדף י' ב' עמוד ב', שכהן גדול שעבר מעבודתו ביום הכיפורים מחמת קרי ומינו אחר תחתיו, אחרי יום הכיפורים הראשון חוזר לעבודתו והשני אינו עובד כלל. לא בשמונה בגדים ככהן גדול כדי שלא תהיה איבה בינו לבין הכהן גדול שחזר לעבודתו, וגם הוא אינו משמש בארבעה בגדים ככהן אדיוט, כי מעלים בקודש ואין מורידים. אחרי שמינו אותו לכהן גדול לא ייתכן שיחזור לעבוד בתור כהן אדיוט. והוא הדין מרובה בגדים ומרובה בגדים שעבר. שני הכהנים הגדולים הללו הלכו בדרך ופגעו בבית מצווה, או משוח בשמן המשחה ומשוח בשמן המשחה שעבר מכהונתו, העובד עבודה עדיף במעלתו. אלא נקטה הגמרא חידוש גדול יותר, שאף על פי שהראשון משוח בשמן המשחה והשני נתמנה להיות כהן גדול רק בריבוי בגדים, אף על פי כן הראוי לעבודה עדיף. וכן אומרת הגמרא, אם פגעו באמת מצווה כהן גדול שעבר מלשמש בכהונה גדולה מחמת קירויו שנטמע בתומת קרי, וכהן גדול שעבר מחמת מומו שנפל בו בין מום קבוע בין מום עובר, והוא אינו ראוי לעבודה, כגון שהרה מום בכהן הגדול והמינו אחר תחתיו, והכהן שמינו תחתיו נטמע בקרי. שני הכהנים הגדולים הללו הלכו בדרך ופגעו באמת מצווה, והוא הדין שהיה אפשר להעמיד את הדין הזה בשני כהנים מדיוטות, שאחד מהם אינו ראוי לעבודה מחמת קרי, ואחד אינו ראוי לעבודה מחמת מום. כך מפרש הראש, אבל רבינו פרץ אומר שבדווקא מדובר בכהנים גדולים ואי אפשר להעמיד בשני כהנים מדיוטות שאינם עסוקים בעבודה, כי לשון הגמרא שעבר משמעותו כמו בדין הקודם שמדובר בכהן גדול שהעבירו מעבודתו. ועוד, שאם מדובר בכהנים מדיוטות שאחד מהם בעל מום ואחד בעל קרי, ואין הם עסוקים בעבודה בבית המקדש, אם כן, אין מעלה לבעל קרי במה שנתאר קודם לחברו, כיוון ששניהם אינם עובדים עבודה, ואיזה מהם שירצה מותר לו להתאמה למת מצווה. אם כן, מדברת הגמרא על מקרה שפגעו במת מצווה כהן גדול שעבר מלשמש בכהונה גדולה מחמת קרי, מחמת שנתמה בתאומת קרי, וכהן גדול שעבר מחמת מומו. הדין ברור שהכהן שעבר מחמת קירויו, שנתמה בתאומת קרי, עדיף במעלתו על הכהן שעבר מחמת מומו, והטעם, דאילו אי, כהן זה שראה קרי, חזי לעבודה למחר, ראוי הוא לחזור ולעבוד למחר לאחר שיתאר ויעריב שימשו, אם ימות הכהן הגדול הראשון, או אף בחיי הכהן הגדול הראשון, שמאחר והאיסור לחזור לעבודה הוא רק מדרבנן משום איבה, אבל מהתורה הוא ראוי לעבודה, לכן מי שיהיה ראוי קודם לעבודה, קדושתו עדיפה, ואילו כהן שעבר מחמת מומו לא חזי, הוא לא ראוי לעבודה עד שיתרפא ממומו, מכיוון שהקודם להיות הראוי לעבודה מעלתו גדולה יותר, לכן הכהן שעבר מחמת מום הוא זה שיתאמה למת מצווה. אז בעיקר דיני הקדימה שנאמרו אצלנו בסוגיה, אין הכוונה שיש חומר באיסור תומה אצל אחד יותר מאשר אצל חברו, אלא שזה דין כללי במעלות שיש בכהנים, ודיני הקדימה במעלות שייכים בכמה דברים, ואחד מהם הוא שמי שמעלתו פחותה הוא הנתמה למת מצווה. רואי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף ממבב ממסכת נזיר עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למד. שאלה ראשונה, מה הכוונה בפסוק אחר התגלחו את נזרו? שאלה שנייה, מה הביור במחלוקת בית שמי ובית הלל אם נזיר ממורת צריך להעביר תער על ראשו שאינו צריך? שאלה שלישית למסקנה, מה הביור בברייתא וזאת תורת הנזיר, בין שיש בו כפיים, בין שאין בו לא כפיים? שאלה רביעית, מה דין מצורע שאין לו בוען יד ימינית? שאלה חמישית למסקנה, לפי מי אמר רב את דבריו שתנופה מעכבת? והשאלה האחרונה על דף ממבב, אם גילח על העולה או על קורבן השלמים שלו לשמם, ואחר כך הביא את השאר לשמם, האם עלו לו שאר הקורבנות ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את לימוד דף ממבב ממסכת נזיר להיום יום רביעי כ"ד בתשרי תשע"ו. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי, כ"ה בתשרי תשע"ו, עם לימוד דף מ"ז ממסכת נזיר. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חורף בריא, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.